כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, חף ג' באדר תף שיניים זין, מסכת בבא בטרה, דף נון ח'. ומאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה, בטוב לבב ובעיקר, ניגשים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על טעות תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו דף נום זין, ממסכת בבא בטרה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה, שטר שחתומים עליו שניים ובא אחד וקיים חתימת עצמו, ואחיו עם אחר העידו על חתימת השני, מדוע השטר הזה פסול? התשובה היא, משום ששני אחים נחשבים כאחד ונמצא שיוצא ג' רבעים מהממון על ידי עד אחד. שאלה שנייה, באיזה אופן כשנותן זבלו בחצירו קנה? התשובה, כשעמיקו או יגביו ג' תפחים. שאלה שלישית, מדוע לעניין חזקה נוקטים שאין השותפים מקפידים זה על זה על דריסת הרגל וכדומה, ולעניין נדרים נוקטים שמקפידים? התשובה, משום שיש שמקפידים ויש שאינם מקפידים, ובממון הולכים לכולה, אבל באיסורה לחומרה. או משום שבאמת אין מקפידים, והאיסור בנדרים הוא רק לרבי אליעזר, שאפילו ויתור אסור. שאלה רביעית, על איזה אופן נאמר ועוצם עיניו מראות ברע, זהו ההולך על שפת הנער ואינו מסתכל בנשים, וכולי. התשובה, כשאין לו דרך אחרת ובכל זאת, יש לו לאנוס עצמו ולהביט לצד אחר. שאלה חמישית, מתי ראו שתהיה טבעת השולחן מבחוץ? התשובה, כשיש תינוק, או כשאין תינוק, אבל אין גם שמש, או כשיש שמש, אבל מדובר ביום ויכול להיזהר. השאלה האחרונה על דף נון זין, מדוע ראוי שלא יהיה מתחת למיטתו של תלמיד חכם רק סנדלים ומנהלים? התשובה, משום שאוכלין שתחת המיטה שורה עליהם רוח רעה, אף כשהם מכוסים. אלה הם, הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה. על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, על דף נון זין ממסכת בבא בתרא, וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חף ג' באדר תף שין עין זין, עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו ללימוד הפינו היומי, על עודף נון ח' ממסכת בבא בטרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן השורה הרביעית בדף נון ח' עמוד א' בנקודותיים, ומן המילים רבי בנאה אבק המציין מערתה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, נשמח ונעלוז בזאת התורה, ונצליח. סיימנו את שיעור הדף היומי אתמול עם ממרותיו של רבי בנאה. ואגב ממרותיו של רבי בנאה, מביאה הגמרא מעשה שהיה עמו. רבי בנאה, עיון יעקב כותב שייתכן שנקרא רבי בנאה על שם מה שהיה בונה את הקברות, כמאמר הכתוב בספר יחזקאל, פרק למתת פסוק תדווה, וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. והרשב"א מבאר שרבי בנאה היה אדם גדול וחשוב, ולפיכך ניתנה לו הרשות להיכנס בקברי צדיקים. אבל האדם אחר לא, כמבואר במסכת חולין דף זין עמוד ב', שגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אם כן, מספרת הגמרא, רבי בנאה וכמציין מערתה, היה עושה סימנים על גבי מערות קבורה, שיידעו היכן הוא מקום הטומאה, ויזהרו שלא להעביר שם טהרות, כדי שלא יתאמו בטומאת האוהל. ולצורך זה היה נכנס למערות ומודד את מידת אורקן מבפנים. לאחר מכן היה מודד מבחוץ כנגדן, ועשה שם סימן בסיד כדי שיכירו את מקום הטומאה. מוקוי יוסף מבאר שציין את המערות כדי שלא ילכו עליהם הכהנים ויתאמו. והריטב"א פירש שלא יתאמו בהם טהרות וכהנים. ובספר בתי כהונה מבאר את הטעם שלא פירש הרשב"ם שציין את המערות כדי שלא יתאמו בהם הכהנים, כיוון שכהנים זריזים הם, ולא חששו שיבואו להיכשל ולעבור על מערה בטעות, ולכן חשש רבי בנאה רק משום התהרות, שהרי ייתכן שיהיו התהרות ביד ישראל, שאינו זריז להיזהר שלא לטמא. ועוד, שהרי כהנים שנטמאו יכולים לטבול ולהיטהר, אבל תהרות שנטמאו אין להם תקנה, ולכן הוא ציין את המערות מפני הפסד התהרות. ותוספות בדיבור המתחיל מציין מבארים, שלכך הוא צריך לציין את המערות משום שקבר סתום, שאין חלל טפח בין המת לבין גג הקבר, התומעה שבו בוקעת ועולה עד לרקיע, והמהלך עליו אף על פי שאינו נוגע, אלא שמעיל עליו, תמה כנוגע במת עצמו. מספרת הגמרא כמעט למערת דאברהם, כשהיה רבי בנאה במערת המכפלה והגיע למערה של אברהם אבינו כדי למודדה ולציינה מבחוץ. יש לציין שהריף כותב שכל המעשה הזה עם רבי בנאה במערת המכפלה היה בחלום ולא במרית עין. אשכחי פגש רבי בנאה לאליעזר עבד אברהם דקאי קמי בבא, שהיה עומד לפני פתח המערה. ובמסכת דרך ארץ זוטה, סוף הפרק הראשון מובא, ששבעה צדיקים קיימים לעולם ולא מתו, ואחד מהם הוא אליעזר עבד אברהם, כך אומר הרשב"ם. אמר לי, שאל רבי בנאה את אליעזר, מה יקא עביד אברהם, מה עושה אברהם אבינו בשעה זו? המערשה מבאר שכיוון שעמד אליעזר בפתח המערה, סבר רבי בנאה שאברהם אבינו עושה דברים של צניות, ולכן העמיד את אליעזר שם כדי שלא ייכנסו אנשים לשם. וכן אפשר לומר שרבי בנאה היה סבור שאברהם התפלל בשעה זו, כמו שמצינו במסכת בבא מציע דף פה עמוד ב', שאבותינו מתפללים על צער גלות ישראל, ולכן העמיד את אליעזר בחוץ שלא יפסיקו מתפילתו. אבל באמת לא התפלל אברהם בשעה זו, אלא עשה דבר צניות, אבל לא העמיד מחמת כן את אליעזר. וכם מבואר בגמרא שידוע שאין יצר הרע בעולם הבא ואינו צריך להצטנע, אלא העמיד את אליעזר בחוץ שלא ייתן לאנשים להיכנס למערת אברהם, כמו שפירש הרשב"ם שאין רשות לסתם אנשים להיכנס לקברי צדיקים, ורק לאדם גדול וחשוב כרבי בנאה מותר להיכנס. אמר לי, משיב אליעזר לרבי בנאה, גני בכנפה דשרה, שוכב אברהם אבינו בין זרועותיה של שרה אמנו, וכמעין אלה בראשה ומעיינת אילו בראשו. הגמרא נוקטת את הלשון גני, שזה לשון שינה, משום שהצדיקים במיטתם קרויים חיים, והמיטה אינה אלא כשינה לגביהם, כמו שאומרים בתפילת 18, הוא מקיים אמונתו לישני אפר. כך מסביר המערשה. ובענף יוסף בייר בשם ספר שפתי דעת, שהמאמר הוא כפשוטו, שכך היו קבורים שאברהם גני בכנפה דשרה, ונקברו באופן זה כדי לומר, שאברהם שמח על זכות צדקתה של שרה, דמקרבה הנייתה. כמבואר במסכת תענית דף כ"ג עמוד ב', שהאישה נותנת דבר מאכל לעני, והנאתה קרובה ומזומנת לעני, ואינו צריך לתרוח ולקנות את הסעודה. והייתה עושה גמילות חסד בידיה ממש, וגמילות חסד בגופו עדיף, ולכן בעניין הצדקה, שמח אברהם אבינו על צדקת שרה אמנו, שבזכותה יבואו בשלום וינוחו על משכבותם. וזה הכוונה ששכב בזרועותיה לרמז על זכות צדקתה. אבל אברהם אבינו היה יותר שלם בתלמוד תורה, תלויה בראש שהוא מקום המחשבה והעיון. על כן הונחה יד שרה בראשו של אברהם, ונראה כאילו מעיינת לו בראשו כדי לרמז על זכות תורתו, שבזה שמחה שרה על זכותו של אברהם. מספרת הגמרא, אמר לי רבי בנאה לאליעזר, זיל אימא לי, לך אמור לאברהם אבינו, בנאה קאי אבבה, בנאה עומד בפתח וביקש ממנו רשות שאוכל להיכנס. הלך אליעזר לאברהם אבינו וביקש ממנו שייתן רשות לרבי בנאה להיכנס. אמר לי אברהם אבינו לאליעזר, לך ואמור לרבי בנאה ליול שייכנס, ואין בך חוצפה לשכב בפניו בין זרועותיה של שרה, מפני שמידה ידיע דייצר באי אל מלכה. הדבר ידוע שאין יצר הרע בעולם הבא, ולפיכך אינני צריך להצטנע ממנו. איל נכנס רבי בנאה, עיין עיין באורכה ורוחבה של המערה, ונפק ויצא, וציין את המערה מבחוץ. ספרת הגמרא כמעט למערת האדם הראשון, כאשר הגיע רבי בנאה למערה של אדם הראשון הנמצאת גם היא במערת המכפלה. כמה מבואר במסכת העירובין דף נון ג' עמוד א', שחברון נקראת קריית ארבע, על שם מערת המכפלה שהייתה בתחומה, ושם קבורים ארבעה זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אם כן, כשמגיע רבי בנאה למדוד ולסמן מבחוץ את מערתו של אדם הראשון שנמצאת גם היא במערת המכפלה, יצתה בת קול ואמרה לרבי בנאה, אף על פי שנסתכלת בדמות דייקוני, בפני יעקב אבינו שהוא דומה לאדם הראשון, כמבואר בהמשך הגמרא, שופרי די יעקב אבינו מעין שופרי די אדם הראשון, אילו רבינו גרשום מפרש את דמות דייקוני, הכוונה לאברהם אבינו שדמותו הייתה כדמות אדם הראשון, בדיוקני עצמה בדמותו של אדם הראשון שהוא כביכול דייקונו של השם, אל תסתכל. שנאמר בו, באדם הראשון, בצלם אלוקים ברא אותו, ומבאר רשי, פירש לך שאותו צלם המתוקן לו צלם דיוקן יוצרו. השיטה מקובצת במסכת בבא קמא, דף קד עמוד ב', מבאר בשם הראש, שדיוקני זה כינוי לצורת האדם. והמילה הזו מורכבת משתי מילים. דיו, שנייה, קני, קונה. כלומר שנברא האדם בצלם אלוקים, וכאילו צורתו היא שנייה לצורת קונה. ומחמד שצורת האדם היא הצורה החשובה ביותר, לכן גם כל הצורות האחרות מכונות כמותה בשם דיוקני. אמר רבי בנאה, בעינה לציוני מערת, הרי צריך אני לציין מבחוץ את אורכה ורוחבה של המערה הפנימית, ולכן אני צריך למדוד תחילה מבפנים. ענתה הבת קול ואמרה, אינך צריך לעיין במערה הפנימית ששם קבורים אדם וחווה, ודי לך במה שמדדת את המערה החיצונית, כיוון שכמידת המערה החיצונה ששם קבורים האבות והאימהות, כך מידת המערה הפנימית ששם קבורים אדם וחווה. ומוסיפה הגמרא, ולמאן דאמר, לדעת הסובר שמערת המכפלה לא הייתה עשויה שני חדרים זו לפנים מזו, אלא הייתה עשויה שני בתים זו למעלה מזו, ובמערה למעלה היו קבורים האבות והאימהות, ואדם וחווה היו קבורים למטה. אז כך אמרה הבת קול, כמידת המערה העליונה, כך מידת המערה התחתונה, ודי לך במה שמדדת וציינת את המערה העליונה. אמר רבי בנאה, הסתכלתי בשני הקיבב של אדם הראשון, והם דומים לשני גלגלי חמה. מה שכתוב בתורה, כי עפרת ולפרת שוב, היינו שעה אחת קודם תחיית המתים, כמבואר במסכת שבת, דף קנ"ב, עמוד ב' לעניין הצדיקים. היה וציקשה, כיצד ראה רבי בנאה את הקיבב, והרי לא הורשה להיכנס למערה של אדם הראשון, ולכן הוא ביאר את כל הגמרא בדרך חקירת השכל, והוסיף שבכל מקום שנזכר הסתכלות, אינו אלא בלב. שואלה מהרשה, מדוע אמרה הבת קול לרבי בנאה שלא יסתכל על אדם הראשון? הרי כמה בני אדם ראו אותו בחייו? והוא מתרץ שאף שהותר להסתכל עליו בחייו, מכל מקום אסור להסתכל בפניו לאחר מותו, כמו שמצינו בחייבי מיתת בידין, שנאמר בהם, לאחר שמתו בספר דברים פרק רפא לפסוק חב ג', כי לילת אלוקים תלוי, ולכן אסור להשותם תלויים, כיוון שזה זלזול במלך, שאדם שעשוי בדמות יקונו תלוי. ומחמת אותה סיבה נראה שאסור להסתכל בדיוקני עצמה לאחר מיתה, כיוון שיש בכך זלזול במלך. והעיון יעקב מתרץ שאסור להסתכל בפני אדם הראשון לאחר מותו, משום שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, כמה מבואר במסכת חולין דף זין עמוד ב'. ועוד תירוץ שהותר להסתכל עליו בחייו, משום שדמותו השתנתה לאחר החטא, אבל בשעת מיתתו התכפר לו חטאו וחזרה דמותו להיות בצלם אלוקים. ובמסכת העירובין בדף נ"ג עמוד א', חולקים רב ושמואל מה הכוונה מערת המכפלה. אחד מהם סובר שהייתה מערה אחת עם שני חדרים זה לפני מזה ונקראת מכפלה, כיוון שהייתה כפולה בזוגות שנקברו שם. ואחד מהם סובר שהייתה כמין בית ועלייה על גביו, ולדעה הזו נקראת מכפלה, כיוון שהייתה כפולה בשתי תקרות. מביאה הגמרא מימרא בעניין יופיים של שרה אמנו ואדם וחווה. אומרת הגמרא, הכל בפני שרה, יופי פניהם של כולם, אף של האבות והאימהות, כלפי היופי של שרה אמנו, הוא כקוף בפני אדם. ושרה עצמה בפני חווה, יופי הפנים של שרה אמנו ביחס ליופי הפנים של חווה, כקוף בפני אדם. וחווה בפני אדם, יופי הפנים של חווה ביחס ליופי הפנים של אדם הראשון, כקוף בפני אדם. ואדם הראשון בפני שכינה הוא כקוף בפני בני אדם. הבן יהוידע כותב שוודאי לא אמרו את השיעור הזה על הכמות או על האיכות, שהרי ודאי אי אפשר להגביל שיעור ומידה לאור השכינה. אלא נקטה הגמרא לשון מליצה על אור השכינה שמתגלה ומצטייר לאדם שרואה במראה הנבואה כפי הכוח שיוכל לסבול. הרייף כותב שהממרא הכל בפני שרה הוא מדברי הגמרא ואינו מדברי רבי בנאה, שהרי רבי בנאה לא יסתכל בדמות אדם כמבואר לאל. אם כן, כיצד יאמר חווה בפני אדם? וגם הוכח כך מסיום הממרא, הכל בפני שכינה, שלא ייתכן שיסתכל בפני שכינה, שהרי כתוב כי לא יראני האדם וחי. מביאה הגמרא ממרא נוספת בעניין הזה. שופרי דרב כהנא, יופי הדרת פניו של רב כהנא, הייתה מעין שופרה דרב, יופי הדרת פניו של רב, ושופרי דרב הייתה מעין שופרי דרבי אבאו, ושופרי דרבי אבאו הייתה מעין שופרי דיעקב אבינו, ושופרי דיעקב אבינו, יופי הדרת פניו של יעקב אבינו, הייתה מעין שופרד האדם הראשון, יופי הדרת פניו של אדם הראשון. מביאה הגמרא מעשה הקשור למערות הקבורה של הצדיקים. ההוא המגושה, מעשה באותו מחשף, דאב חטית שחווי, שהיה חופר בקברים כדי להפשיט את המיתים מבגדיהם. המערשה מפרש שדרך המחשפים לחפור בקברים לצורך כישופיהם, כדרך מעשה אוב שדורש על המיתים. כמעט המערת דרבטובי ברמתנה, כאשר הגיע אותו מחשף למערת קבורתו של רבטובי ברמתנה, תפסי בדיקני תפס רבטובי לאותו מחשף בזקנו. עתה אביי, בא אביי לעזרתו, משום שהמחשף היה אוהבו, אומר הרשב"ם. אמר לי לרבטובי ברמתנה במטות המנח, שווקי בבקשה ממך ענך לו. לשנה אחרי תעד הרעתה, לשנה הבאה חזר אותו מחשף למערת קבורתו של רבטובי ברמתנה, תפסי בדיקני, שוב תפס רבטובי לאותו מחשף בזקנו. עתה אביי הגיע שוב אביי לבקש מרבטובי שיניח לאותו מחשף. אף על פי כן לא שפקי, לא עזב אותו רבטובי. עדי הייתי מספרה וגזיה לדיקני. עד שאביי הביא מספריים וגזז את זקנו של אותו מחשף. ויהיה הגמרא מעשה בעניין חוכמתו של רבי בנאה. ההודה אמר לו מעשה באדם שמחמת חשש מיתה חילק את נכסיו לבניו, אבל ציווה להם בדרך חוכמה כדי שלא יבינו בני אדם שהוא עשיר ובעל נכסים. שואל המערשה, הרי במסכת סנהדרין רב-רב-תת עמוד ב', אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, שאף שאדם עשוי שלא להסביע את עצמו, דהיינו, שהוא עשוי לטעון טענות לחייב את עצמו כדי שיחשבו שהוא עני, מכל מקום אינו עשוי שלא להסביע עצמו בשעת מיטה. ואם הודע שחייב בשעת מיטה, אין אומרים שטען כן, כדי שיחשבו שלא ישאיר אחריו נכסים. ולפי זה קשה, איך אמר בשעת מיטה בלשון זו שיחשבו שהוא עני? ועוד הוא מקשה, שאם אמר כן כדי שהעידים השומעים את צוואתו, לא יבינו את דבריו ולא יתפרסם שהיה עשיר, אם כן אף בניו לא יבינו את דבריו ולא יידעו לחלק את נכסיו, לפי צוואתו. ואם חשב שעל ידי החכמים יבינו את דבריו, אם כן בבית דין הדבר יתפרסם ביותר. ולכן מפרש המערשה שאמר בלשון זו, כדי שאם יעמוד מחוליו יחזור בו ממתנתו שהייתה מחמת מיטה, כדין שכיב מרע שחילק את נכסיו מחמת שהיה סבור שהולך למות, ונתרפא שיכול לחזור בו, כמבואר לקמן בדף קופנון א' עמוד ב'. לא רצה שיידעו בניו איזה חלק נתן לכל אחד מהם, משום שייתכן שחלק אחד טוב מחברו, ויכולים לבוא לידי קינה, ולכן אמר בלשון זו שלא יבינו, אלא על ידי בית דין ולאחר שכבר מת. והיון יעקב מפרש, שחילק את נכסיו בדרך רמז, משום שמסר את צוואתו רק בפני בניו, וחשש שאם יחלק את נכסיו בפירוש יבואו להכחיש זה את זה, שהרי לא היו שם עדים, ועל כן אמר בדרך רמז כדי שלא יבינו איך חילק את הנכסים עד שיבוא לבית דין לברר את הדברים. אם כן, מעשה באדם שמחמת חשש מיתה חילק את נכסיו לבניו, אבל ציווה להם בדרך החמה כדי שלא יבינו בני האדם שהוא עשיר ובעל נכסים, ולכן אמר להם את זה בלשון הזו, חבית דעפרה לחד בריי, חבית של עפר אני נותן לאחד מבניי, חבית דגרמי לחד בריי, חבית מלאה עצמות לבן השני, חבית דעודרה לחד בריי, חבית של מוכין, כל דבר רך כגון צמר גפן וכיוצא בזה נקרא מוכין. זהו נתן לבן השלישי. לא אבי ידו מייקה אמר להו, לא הבינו הבנים מה הייתה כוונת אביהם לומר להם. עתו לקמי דרבי בנאה. באו הבנים לפני רבי בנאה, אמר להו, שאל אותם רבי בנאה, אית לחוארה, האם השאיר לכם אביכם קרקע? אמרו לאין, אכן השאיר לנו קרקע. הוסיף רבי בנאה ושאל, אית לחו חיבתה, האם השאיר לכם אביכם בהמות? אמרו לו, אין, אכן השאיר לנו בהמות. הוסיף רבי בנאה ושאל, אית לכו בסטרקי, האם השאיר לכם אביכם מיני בגדים מעשויים ממוכין? אמרו לאין, אכן השאיר לנו כאילו בגדים. אמר להם רבי בנאה, הגיע אחי, אם כן, אחי כאמר לכו, זו הייתה כוונת אביכם לומר לכם. כלומר, חבית האפר רומזת לקרקעות, חבית העצמות רמז לבהמות שיש להם עצמות, והמוכין הן הבגדים. רבי בנאה דן בעצם את דינם על פי שודא דדיינא, כלומר, על פי עומד דעת הדיינים. כיוון שבכל מקום שאי אפשר לברר יותר ממה שכתוב בשטר ואין הדין ברור, דנים על פי עומד הדעת. כך אומר היד רמה, והריטב"א הביא בשם היש מפרשים שמדובר שבעלי הדין קיבלו עליהם כל מה שיהיה נראה לדיין, ואפילו אם יפסוק שלא כדין תורה. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בעניין חוכמתו של רבי בנאה. ההוא גברא דשמא לדויטהו, מעשה באדם ששמע את אשתו דקאמרה לברתה, שאומרת לביתה, עמי לא צניעת באיסור, מדוע אינך נזרת להצטנע, שלא יעידו כשאת עושה איסורים, כמו אך איתתה, כמו אותה אישה, ובעצם היא מתכוונת על עצמה, שעשרה בני איתלה, ולאיתלי מאבוך אל אחד, עשרה בנים יש לה, לאותה אישה, ושוב הכוונה לעצמה, ורק אחד מהם הוא מאביך, והשאר בזנות. ולכאורה קשה, איך ייתכן שאותם אחים היו ממזרים שאינם ידועים? הרי מבואר במסכת יבמות דף ע"ח עמוד ב', שממזר שאינו ידוע אינו חי, כדי שלא יבוא לישא אישה כשרה. אומר החזון איש, שייתכן שאין זה דבר מוחלט, אלא תלוי בזכויותיו וחובותיו ובזכויות הדור. מספרת הגמרא, כי שכיב, כאשר אותו אדם עמד למות, אמר לו, אמר האב לבניו, כל נכסי לאחד ברא. כל נכסי לאחד מבניי, כלומר לאותו שיבררו בית דין. לא ידי להי מיניו, לא ידעו הבנים למי מהם מתכוון אביהם. עתו לקמי דרבי בנאה. באו הבנים לפני רבי בנאה, אמר לו רבי בנאה לאחים, זילו חבות וקברה דאבוכון. לכו ועקו עקאות על קברו של אביכם. עדקאי ומגלה לכולי מיני חושפקה. עד שיעמוד ויגלה לכם למי מכם הוא השאיר את עזבון נכסיו. ורצה רבי בנאה לנסותם, כיוון שידע שאותם שהם ממזרים, הם עזי פנים, כפי ששנינו במסכת קלה, והם ילכו לחוות. ואכן אז לו כולו, הלכו כל האחים להקות על הקבר, אבל העוד אברי אב אלו אזל. אותו אחד שהיה הבן האמיתי לא הלך להקות על קבר אביו. אמר לו, אמר להם רבי בנאה, כולו נכסדה ההיא. כל הנכסים הם של הבן שלא רצה להקות על קבר אביו, שכיוון שהתברר שהוא הצנוע שבכם, מסתבר שאותו אב אביכם יותר מכם, ואיליו התכוון אביכם שיתנו לו את כל הנכסים. היד רמה מפרש, שמאחר שחס על כבוד האב ולא הלך להקות על קברו, הרי זה מוכיח שהוא בנו אמיתי, ואף האב התכוון לתת לו את הנכסים. התשבץ מפרש שממזרים הם עזי פנים, ואותם שהלכו להקות על קבר האב הוכיחו שהם ממזרים. והתברר שמי שלא הלך הוא בנו האמיתי, על כן נתן רבי בנאה את כל הנכסים למי שלא הלך, שהרי הוא בנו ואחרים אינם בניו. לכאורה קשה, איך פסק רבי בנאה שכל הנכסים בחזקת הבן שלו יקה על הקבר, והרי אין מוציאים ממון אלא בראיה ברורה ובעידים. כותב הרשב"ם שזה מדין שודא דדיינה, שמבואר בגמרא לאל בדף ל"ה עמוד א', שכששני הצדדים שווים בטענותיהם ואין ראיה לאחד מהם יותר מהשני, הולכים אחר שודא דדיינה. כותב הקובץ ציורים שדברי הרשב"ם שפירש, שמזה שהבן לא רצה להקות על קבר אביו הוכח שעליו הייתה כוונת אביו, זה לשיטתו שפירש לאל בדף ל"ה עמוד א' לגבי שודא דדיינה, שהדיין נותן את הנכסים לפי עומד דעתו את רצון הנותן. וכך דן רבי בנאה שנתן את הנכסים לפי מה שהיה נראה לו בדעת האב, שמסתבר שאהב את בנו הצנוע. מוסיף המאירי שרק מלך משכיל או חכם מופלג בחוכמה יתירה יותר משאר חכמי דורו, יכול לדון בעניינים הללו וכיוצא בהם. ולכאורה יש להקשות סתירה בדברי הרשב"ם. בתחילה הוא מפרש שאמר להם רבי בנאה להקות על קבר האב משום שרצה לנסותם, כיוון שממזרים הם עזי פנים ויעיזו להקות, משמע שרצה לברר מי הוא בנו האמיתי, ולפי זה מבואר שנתן לו את הנכסים כיוון שהתברר שרק הוא בנו. אחר כך מפרש הרשב"ם שרבי בנאה דן בשודא דדיינה שנתן לו את הנכסים משום שעמד בדעתו שלהיותו צנוע מסתבר שאב אבו יותר משאר האחים. סותרים דברי הרשב"ם אילו את אילו. מבאר הבינה לעיתים את כוונת הרשב"ם שאב היה מסופק בבניו מי הוא בנו האמיתי ומי הוא ממזר. אבל הוא לא רצה לפרסם ולהוציא עליהם לעז, ולכן אמר בדרך של חוכמה, כל נכסי לאחד ברא, כל נכסי לבן אחד, כדי שילכו לבית דין חשוב לברר את הדין. והדיין יבין שעשה כן, כיוון שידע ששאר הבנים הם ממזרים ולא רצה לפרסם את הדבר, ולכן אמר להם רבי בנאה שילכו להקות על קבר האב, משום שרצה לברר מי הוא הבן האמיתי ומי הוא הממזר. לאחר שהלכו להקות את קבר האב, העמיד רבי בנאה את הנכסים ביד אותו שלא הלך להקות, כיוון שהתברר שהוא בנו האמיתי. ולא גילה להם רבי בנאה את העמו האמיתי משום שרצה שלא יוכלו לערער שאינם ממזרים, אלא אמר להם שהוא דן על פי שודא דדיינה, הוא מעמיד את הנכסים ביד הבן הצנוע שמסתבר שאותו אב האב יותר, ושוב אינם יכולים לערער, שהרי גם לפי דעתם הוא דן יפה לפי מה שהיה נראה ההוראה החיצונית של האב לדון על פי שודא דדיינה, אבל לפי האמת כוונתו הייתה לנסות מי הוא בנו האמיתי. מספרת הגמרא, אז לו הלכו תשעת הבנים האחרים, אכלו קורצה בי מלכה, הלשינו על רבי בנאה בפני המלך. ורשי על התורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ט' ז' מבאר את הלשון אכלו, שהיה דרך מספרי לשון הרע שהיו הולכים לספר והיו אוכלים שם, והאכילה הייתה גמר חיזוק דבריהם וראיה שהדברים אמיתיים. ולשון קורצה מפרש שדרך מספרי לשון הרע לקרוץ ביניהם ולרמוז את דבריהם כדי שלא יבינו שאר השומרים. וזה הפירוש אכלו קורצה, שהקורצין אכלו במקום שאמרו את הרכילות. אומרת הגמרא, אמרי, אמרו לו למלך, איקה גבר אחד ביהודה, ישנו אדם אחד בין היהודים, דקמא פיק ממונה מאין שבלא סעדה ובלא מידה, שמוציא מהאנשים את ממונם בלא עדים ובלא ראיה. עטיוהו חבשו, שלח המלך את השליחים, שהביאו את רבי בנאה וחבשו בבית האסורים. אז לדוויתו, הלכה אשתו של רבי בנאה לבית המלך, אמרה להו, אמרה להם בדרך חוכמה, עבד אחד, עבי לי פסקו לרישה, עבד אחד היה לי, וערפו את ראשו ופשטו למשקי ואכלו ביסרי. הפשיטו את עורו ואכלו את בשרו וקמלו בי מיה ושואבים מים בעורו ומשקו בי לחבריה ומשקים בעורו מים לבני הישיבה ולא קייב לי דמי ולא אגרב ולא נתנו לי כל תשלום על העבד ולא סחירות על ההשתמשות בעורו. היא אמרה זאת כדי שלא יבינו את כוונתה אלא על ידי בעלה. לא ידעי מה היא כאמרה להו, בבית המלך לא הבינו את כוונתה. אמרי ולכן אמרו ניתו לחכמיה די יהודאי ולאימא נקרא לחכם של היהודים שהוא רבי בנאה, ונשאל אותו מה הייתה כוונתה. קראו לו לרבי בנאה שיבוא לבית המלך. אמר להו, הסביר להם רבי בנאה, זרנוקה נוד של אור אמרה לכו. כוונתה הייתה לומר שהיה לה תאיש וגזלו ממנה, ושחטו אותו ואכלו את בשרו והפשיטו את עורו, ועשו ממנו נוד מים ושואבים בו מים ושותים בו. שואל המהרש"ל, לכאורה אין שום לשון של חוכמה בדבריה, אלא מה שקרה לתאיש בלשון עבד. אבל בשאר דבריה ברור כוונתה שמילאו מים באורו. הרי מבואר ברשבם שאמרה דבריה בלשון רמז וחוכמה כדי שלא יבינו את דבריה ויצטרכו לקרוא לרבי בנאה שיפרש את דבריה. לכן מפרש המהרש"א שבאה אישה להתלונן לפני המלך על שאסרו את בעלה בבית האסורים והיא צריכה לו כדי שיפרנס אותה. ועל פי זה פירש את דבריה שאמרה שהיה לה עבד וכוונתה על בעלה רבי בנאה שהוא היה עבד שלה שחייב להזכיר עצמו ולעשות מלאכות לצורך פרנסתה, והושיבו אותו בבית האסורים, ועל ידי זה פסקו לרישה, אינו יכול להיות ראש ודיין, ועוד שפשטו למשקי ואכלו ביסרי, שבשעה שתפסו אותו ולקחו את בגדה וכל אשר לו, ואמרה וקמלו בי מיה ומשקו בי לחבריה, ולא קיה אבי לדמי ולא אגרי, שגם עכשיו כשהוא בבית האסורים, עדיין הבריות צריכים לו שלומדים תורתו, ומלו במאיה זה מלשון דולה ומשקה מתורתו לאחרים, אלא שאין משלמים לו על כך ואין לה ממה להתפרנס. והבינו בבית המלך את המשל שבדבריה, אבל לא הבינו את הנמשל עד שקראו לרבי בנאה ואמר להם, זרנוקה אמרה לכו. התכוונה לומר שרבי בנאה דומה עכשיו לנוד של עור ששותים ממנו ולא משלמים. אמרי אמרו בבית המלך, הועיל וחכים כולי, הועיל ורבי בנאה חכם כל כך, ליתי ובבה מעיני דונדינה, ישב בשער העיר וידון את תושבי עירו. והתורת חיים מפרש שהושיבו את רבי בנאה בשער העיר לדון, כיוון שהתברר להם שרבי בנאה יכול לדעת את הדין האמיתי לפי טענות ודברי האנשים, יותר משאר כל האדם. חזה דעה וכתיב באבולה, ראה רבי בנאה פתגם שהיה כתוב על דלתות שערי העיר, והכוונה הייתה כדי שילמדו משם בני אדם. מה נאמר שם? כל דיין דמתקרי לדין לא שמי דיין. כל דיין שהזמינו אותו לדין על תביעות שתובעים אותו, אינו נקרא דיין והוא פסול לדון כיוון שהוא אוהב בצע ויקבל שוחד. אמר שם מפרש שסברו בבית המלך שאף שהוא חכם, מכל מקום אינו יכול לדון מאחר שכבר נתבע לדין. ולכן הושיבו אותו בשער העיר כדי שיראה שכתוב שם את הפתגם שכל דיין שנקרא לדין אינו יכול להיות דיין ושוב לא ידון. אמר להו, אמר להם רבי בנאה, אלא מעתה כלומר אם ננהג כפי מה שכתוב כאן, את איניש מעלמה, אם יבוא אדם סתם מן השוק, הוא מזמין לי לדינה ויזמין את הדיין לדין. וחיפש לי, כלומר האם בגלל שטבעו אותו הוא כבר נפסל? ואף על פי שטבעו אותו שלא כדין, ולבסוף יצא זכאי, כבר הוא פסול מלדון? הרי אין זה מסתבר. אמר שם מפרש רבי בנאה, אמר להם שאם ננהג לפי הדעה הזו, כל אדם מהשוק ש... ישנה את הדיין, יזמין אותו לדין, ויפסלנו מלהיות דיין. אלא כך צריכים לכתוב בפתגם. כל דיין, דמתקרי לדין ומפקין מיני ממון הבדין, כל דיין שטבעו לדין והוציאו ממנו ממון בדין, לאף שמי דיין, אינו נחשב דיין משום שגזלן פסול לדון, כיוון שהוא יעוות את הדין בשביל שוחד. רש"י על התורה בספר שמות פרק חי פסוק כ"א מפרש שונאי בצע, ששונאים את ממונם בדין ועל דרך שאמרו, כל דיינה דמפקין מני ממונה בדין עליו דיינה הוא. והרמב"ן מבאר את כוונת רש"י, שנאמר לדיינים שכל ממון שידעו בו שאדם יכול להוציאו מידם בדין, ישנאו אותו ויחזירו מעצמם. ואפילו הוא שלחם באמת כגון קנה עבד שלא בעידים וחיוצא בו. אומרת הגמרא, כתבו אחי, אכן עשו כדבריו של רבי בן אהב, אחרי מה שכתבו בעצמם, הוסיפו את הלשון הזו, ברם, אבל, סבי די יהודה יאמרי, זקני היהודים אמרו, כל דיין די מתקרי לדין ומפקין מנהם, המון הבדין, לב שמי דיין. הוסיפו את דברי רבי בן אהב, על הפתגם שהיה כתוב בשערי העיר. עכשיו מביאה הגמרא עוד מעשה ברבי בן אהב, כשישב בשער העיר. חזרה רבי בן אהב דכתיב שהיה כתוב על שער העיר עוד, בראש כל מוטה, אנ אדם. ראש לכל המיטות, אני הוא אדם. כלומר שאדם הוא הגורם לכל המיטות. דהיינו שאין אדם מת אלא על ידי שיש לו דמים מרובים ולא יקיז בזמן הראוי לו. בראש כל חיין, אנ החמר. ראש לכל החיים, אני הוא היין. כלומר שהיין הוא הגורם לכך שאנשים חיים. שהיין מחיה את כל שוטיו. אמר להם רבי בן אהב, אלא מעטה לפי הדברים הללו, דנפיל מעיגרה ומית, הנופל מהעלייה ומת, ודנפיל מדיקלה ומית, או הנופל מן הדקל ומת. דם מכת לי, וכי מחמת הדם הוא מת? והרי ברור שיש אופני מיתות שאינה מחמת הדם, וטו ועוד קשה על הפתגם הזה, שאם נכון הדבר שהיין מחיה את כל שוטיו, אם כן, מן דדרקי למימת, כל אדם שעומד למות כגון גוסס, משקולי חמרה וחיי, נשקה אותו יין, ועל ידי כך הוא יחיה, הרי פשוט שאין זה כך. אמר להם רבי בן אהב, אלא אחי ביי למכתב, כך צריכים לכתוב. בראש כל מרעין, אנ אדם, בראש לכל המחלות, הוא אדם מחמת שלא יקיז בזמן הראוי לו. בראש כל אסוון, אנ החמר, ראש לכל הרפואות הוא היין. כלומר, אם ישתה יין כהלכה וכראוי, לא יבוא לידי חולי. ואכן הם הוסיפו על מה שהיה כתוב שם את דבריו של רבי בן אהב וכתבו אחי, כך הם כתבו, ברם, אבל, סבי די יהודה יאמרי, זקני היהודים אמרו, בראש כל מרעין אנ אדם, בראש כל הסוון אנ החמר, היינו משום דבאתר דלית חמר, תמן מדבאו סמנין, במקום שאין יין, שם נצרכות הטירופות לרפואה, כיוון שמצויים שם מחלות. התורת חיים מבאר שהוא צריכה הגמרא לכתוב כן, כדי שלא יהיה קשה שהרי את רוב הרפואות לא עושים מיין. אלא מהסבים וסממנים, לכן אמרה הגמרא, באתר דלית חמרה, תמן מטבעו סמנין. כדי לגלות שמה שאמרה הגמרא קודם, שראש לכל הרפואות הוא היין, אין הכוונה שעושים את הרפואות מהיין, אלא שהיין גורם שלא צריכים לטירופות. המהרש"א מבאר את הדברים על דרך הדרש, שכוונת הגמרא על מחלות הנפש שמתחילות מהאדם, כמו שנאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ' ג', כי האדם הוא הנפש. והיינו משום שרוב המידות רעות תלויות בריבוי דם, כמו הכעס, הקינה, השנאה וכיוצא בהם, שהם כולם חולי הנפש. בתחילת רפואות הנפש הוא היין, שהוא רמז על חוכמת וסוד התורה. כנאמר פה בגמרא, באתר דלית חמר, תמן מטבעו סמנין. רצונו לומר שאלו שאינם חריפים ופיקחים כל כך בחוכמת הפלפול, על ידי שיעשו סימנים, יזכרו בעיקר לימודם. אגב, זה שהביאה הגמרא מעשים בעניין דברים שהיו כתובים בשער העיר, מביאה הגמרא עוד דבר שהיה כתוב בשער העיר. כתיב הפיתחה דקפוטקיה, על פתח שער העיר קפוטקיה נכתב כך, אנפק, אנבג, אנטל. כלומר, שלוש השמות הללו מידה אחת הן. וכתבו כך כדי ללמד את בני העיר לעניין מקח וממכר, שאם יתנה למכור לחברו מלוא מידה זו, אנפק או אנבג, כוונתו לאותו שיעור של אנטל. אלא שיש מקומות שקוראים אותו אנפק, ויש מקומות שקוראים לו אנטל או אנבג. כך מסביר הרשב"ם, אבל התוספות בדיבור המתחיל אנבג מפרשים, על פי המבואר במסכת קידושין דף עין עמוד א', שאנבג ואנפק, הכוונה למשקיע נקרא אספרגוס, והם משקים ששותים אותם לרפואה. כמבואר במסכת ברכות דף נון א' עמוד א', שאספרגוס יפה ללב וטוב לעיניים וכל שכן לבני מעיים, והרגיל בו יפה לכל גופו. ומה שהיה כתוב על שער העיר בא ללמד לבני אדם שאותו משקה שקוראים אנבג ואנפק, דהיינו אספרגוס, צריך לשתותו כשיעור אנטל, שהוא שיעור רביעית. והערת הגמרא ואיזו אנטל, מהו שיעורו של אותו אנטל, זהו רביעית של תורה. הרשב"ם כותב שרביעית הלוג זה ביצה ומחצה, ומה שנקרא רביעית של תורה משום שארבעה כוסות של ליל הסדר, שיעורם ברביעית, ומצאו חכמים סמך מן התורה לדלת כוסות מדלת לשונות של גאולה, האמורים בפרשה במצרים. והוצאתי, והצלתי וגאלתי ולקחתי, וכן מצינו רביעית של יין לנזיר הלכה למשה מסיני. ובמסכת נזיר בדף למתחת עמוד א', מונה הגמרא 10 דברים שמן התורה שיעורן ברביעית, לפיכך נקרא רביעית של תורה. הרשב"א כותב בשם מקצת מהגאונים, שהטעם שמברכים על נטילת ידיים, זה משום שחכמים תקנו לשון נטילה על שם הכלי שנקרא אנטל. הוא מחזיק רביעית, כמו שאמרו שאנטל הוא רביעית של תורה, שזה השיעור הנצרך, לנטילת ידיים. וחיית החי וראי וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף נון ח' עמוד ב'. המשנה שלפנינו מוסיפה ללמד שבאופן שישתמש אדם בחצירו של חברו בדבר קבוע, יש לו חזקה. בדבר שאינו קבוע, אין לו חזקה. המרזבים שלהם שהיו עשויים כדי לשפוך את המים מן הגג, היו מורכבים משני חלקים, מזחילה ומרזב. מזחילה, צינור קבוע לאורך או לרוחב של הגג, ולתוכו נשפחים המים מן הגג המשופע. והיא קרויה מזחילה משום שמים זוחלים לאורכה, כך הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת העירובין. ובקצהו נותנים את המרזב שהוא צינור קטן שדרכו נשפחים המים לחוץ כדי להרחיק את כילוח המים מן הכותל. כך מפרש הרשב"ם, אבל הראב"ד מפרש שהמזחילה יורדת מהגג עד הקרקע או עד אמצע או שליש הכותל, ודרכה נשפחים המים אל הארץ והיא קבועה בכותל ואינה מטלטלת כלל. המרזב הוא צינור קצר שמונח בקצה הגג במקום שמהגג נשפחים לשם, וראשו האחד יוצא לאוויר החצר ושופך את המים לשם ומטלטל לכל מקום שירצו להניחו. הרתבה כותב כמו הרשב"ם, אלא שהוא כותב שהמרזב אינו תמיד מחובר למזחילה, אלא לפעמים הוא בפני עצמו שמניחים אותו במקום יציאת המים מן הגג, כאין המרזבים שלנו. אומרת המשנה בדף נ"ח עמוד ב', המרזב צינור קטן שנותנים בקצה המזחילה כדי להרחיק את כילוח המים מן הכותל, והרשב"ם מבאר שהמילה מרזב מורכבת בעצם משתי מילים, מר וזב, מר עיינו, טיפה, כלשון הפסוק בישעיה, כמר מדלי, לשון טיפה, ולשון מרזב על שם שטיפות המים זוות דרך שם. אם כן, המרזב אין לו חזקה, כלומר, אם היה הגג שייך לאדם אחד והחצר שייכת לאדם אחר, ותלה בעל הגג את המרזב באוויר בעל החצר וטוען שקיבל מבעל החצר את הזכות להניח את המרזב בחצירו, אף אם יחזיק בו 3 שנים לא יחזיק בדבר, שכיוון שאינו דבר קבוע, אין בעל החצר מקפיד למחות. והרתבה מוסיף שמחמת שאין בטלטול המרזב הוצאה וטרחה, לכן לא חשש בעל החצר למחות. ואין בעל הגג יכול להוכיח משתיקתו שאכן שימוש זה שייך לו. ואולם, יש למקומו חזקה, אומרת המשנה. יש חזקה לבעל המרזב על מקום המרזב, כפי שהתבהר בגמרא. וכבר הזכרנו לאל שיש מחלוקת ראשונים בעניין החזקה שבמשנה הזו. דעת הרשב"ם ועוד ראשונים, שכוונת המשנה לחזקת 3 שנים דהיינו חזקה שיש עם הטענה. יש ראשונים שמפרשים שמדובר כאן בחזקה לאלתר, כלומר שכיוון שבעל החצר רואה את חברו משתמש בשלו ואינו מוחה, יש לחברו חזקה לאלתר שיכול לטעון שבעל החצר מחל לו על השימוש הזה. אומרת המשנה, המזחילה, הצינור המשוך לאורך או לרוחב הגג, יש לה חזקה. שכיוון שהיא דבר קבוע, בעל החצר מקפיד על כך, ודרכו למחות. ולכן אם שתק בעל החצר נראה שהתרצה בדמים לקיים את המזחילה בחצרו, יש לבעל המזחילה חזקה. אומרת המשנה, סולם המצרי שהוא סולם קטן, אם יעמידו אדם בחצר חברו כדי לעלות בו לגגו או לשובחו, אין לו חזקה, שכיוון שאינו קבוע ובעל החצר אינו מקפיד על כך, ייתכן שלכך לא חשש למחות. ולצורי, אבל לסולם צורי, סולם שכמותו היו רגילים לעשות במדינת צור, מדינה בצפונה של ארץ ישראל, שהוא סולם גדול וקבוע במקומו, אם העמידו אדם בחצר חברו ובעל החצר לא מיכה, יש לו חזקה, שכיוון שזה דבר קבוע, היה על בעל החצר למחות. היד רמה חולק על הרשב"ם ומסביר שלא אמרו בסולם מצרי שאין לו חזקה, אלא כשהסולם עומד ברשות בעליו, הוא סמכו על כותל חברו. ולכן בסולם קטן אין לו חזקה שאין דרכו להקפיד, כיוון שאין תשמישו קבוע, אין לו חזקה. אבל אם העמיד את הסולם בחצר חברו, גם סולם קטן יש לו חזקה לאחר 3 שנות חזקה, כיוון שעובר בעל הסולם בחצרו, ודאי בעל החצר מקפיד על כך. והרשב"א כותב, כמו הרשב"ם, שהטעם שסולם המצרי אין לו חזקה משום שאינו קבוע ולכך לא חשש בעל החצר למחות. לעומת זאת, סולם צורי אף על פי שאינו קבוע במסמר, כיוון שהוא כבד, הרי הוא כקבוע במקומו, ויש לו חזקה. הוא מביא בשם התוספתא במסכת בבא מציע, שגם סולם מצרי אם הוא קבוע במסמר, יש לו חזקה משום שכל שיש לו קביעות, היה לו למחות. אומרת המשנה, חלון המצרית, חלון קטן. אם עשאו אדם כדי שיוכל להביט שם כדי לשמור על פרדסו וגינתו והחלון פתוח לחצר חברו, אין לה חזקה. רשאי בעל החצר לבנות כנגד החלון הזה ולסותמו, ואין בעל החלון יכול לטעון שכבר החזיק בזכות הזו שיהיה חלונו פתוח למקום זה. שכיוון שהוא חלון קטן אינו דבר של קביעות, וייתכן שלכן לא חשש בעל הבית למחות. ולצורית, חלון של צור אין הוא חלון גדול, כיוון שנעשה לשם קביעות, היה על בעל החצר למחות, וממה ששתק ולא מיכה, בהכרח שנעשה מדעתו, ולכן יש לה חזקה, אין בעל החצר רשאי לבנות כנגדו. וכל שכן שאינו יכול לתבוע מבעל החלון, לסתום את חלונו. דעת הריף וכן הרמב"ן, שגם חלון צורי שבמשנתנו מדובר שאין בו היזק ראייה, ומוחה בעל החצר כדי שיוכל לבנות כנגד החלון ולהפעילו. אבל באופן שיש לזה קריאה גם אם החזיק 3 שנים בחלון הגדול, אין זו חזקה. ולדעתם פירשו הרשב"א והריטב"א את החילוק בין חלון צורי לחלון מצרי, שחלון צורי תשמישו קבוע אצלו, מה שאין כן בחלון מצרי. אבל הראב"ד, שדבריו מובאים בשיטה מקובצת, מבאר שבחלון המצרי, מפני שאינו יכול להכניס בו ראשו ותשמישו דחוק, אין מצוי בו איזה קריאה. כיוון שאין אדם דוחק עצמו להביט בחצר חברו אם לא תבוא לו הבטתו בנחת, ולפיכך אין לו חזקה. אבל חלון צורי תשמישו והבטתו בנחת ואיזה קום מצוי, לפיכך יש לו חזקה. ואילו לדעת רב יהודה, גם חלון המצרי, כיוון שעשה לו מלבן כמו מזוזה, נראה שתשמישו קבוע אצלו ואיזה קום מצוי ויש לו חזקה. ואירת המשנה, איזו היא חלון המצרית כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. רב יהודה חולק על תנא קמא הסובר של כל חלון המצרית אין חזקה, ורב יהודה אומר, אם יש לה לחלון מלבן מסגרת של עץ, מלבן הוא משקוף החלון מלמעלה ומלמטה, מימין ומשמאל, כאין פתח. ואילו הרי מגעש מפרש מלבן שעשה לה פצימין שנראה שהוא חלון קבוע, אף על פי שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה, מכל מקום הועיל ועשה בחלון בניין של קבע ובא לחצר לא מיכה, הרי זו חזקה. ולדעת הנקמה, גם אם עשה מלבן בחלון המצרי, אין לו חזקה, לפי שייתכן שלא עשה את המלבן לקביעות אלא לנוי, או כדי לחזק את כותלו שלא יתרועע מהחלון. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ח עמוד ב', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ואומרת הגמרא, מהי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה? מה הביור של מה ששנינו במשנתנו, המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה, כלומר לאיזה עניין יש למרזב חזקה ולאיזה עניין אין לו חזקה? מביאה הגמרא 3 פירושים בביור דברי המשנה. פירוש ראשון, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, אחי כאמר. כך כוונת המשנה לומר, המרזב אין לו חזקה מרוח אחת, כלומר, יכול בעל החצר לסלק את המרזב מראשה האחד של המזחילה לראשה השני, שכיוון שאין בעל הגג מפסיד בזה כלום, אין כאן קביעות להיותו מונח לעולם לרוח זו, ולכן לא חשש בעל החצר למחות. ואולם יש למקומו חזקה משתי רוחות. יש למקומו חזקה באחת משני צדדי המזחילה, שאין בעל החצר יכול לעוקרו לגמרי מן החצר. שלגבי אחת משתי הרוחות יש לה מרזב קביעות בחצר, שסתם בית אי אפשר לו בלא מרזב, וכאשר עלה עשה את המרזב בחצר לשם קביעות, הוא עשאו, והיה לו לבעל החצר למחות בתוך 3 שנים, כיוון שלא מיכה, הפסיד. שואלים התוספות על הפירוש הזה, בדיבור המתחיל המרזב, שכיוון שלמרזב אין חזקה ואפשר לסלק אותו לקצה השני של המסחילה, איך אמרו שלמסחילה יש חזקה, ולא כדי שירדו המים אל תוך המרזב במקומו החדש, צריך גם לתקן את המסחילה, להגביה צידה אחד ולהנמיך את צידה השני, ואם כן, גם למסחילה אין חזקה. תרצים התוספות, א', שמכל מקום מסחילה יש לה חזקה לעניין זה שאינו יכול להוקרה לגמרי ממקומה. ב', ייתכן שמדובר במסחילה ישרה, שאז לעולם לא צריך להזיזה ממקומה, אלא פותח את הצד שיש בו מרזה וסותם את הצד שכנגדו. פירוש נוסף מביאים התוספות שרבינו יוסף פירש, מה שנאמר המרזב אין לו חזקה מרוח אחת, הכוונה כשהמרזב מונח בצד המזרחי של המזחילה, יכול בעל החצר לעטות את ראשה לצד הצפון או לצד דרום, אבל אינו רשאי לעוקרה מראשה זה של המזחילה לראשה האחר, וזה הכוונה שלשתי רוחות יש לו חזקה. ועוד מביאים את פירושה של רבינו חננאל, שאם המרזב קבוע באמצע רוח מזרחית, יכול בעל החצר לעוקרו מן האמצע ולקובעו בשליש הגג או ברביעו, בכל מקום שירצה מאותה הרוח, אבל לרוח אחרת, אינו יכול לסלקו משלמקומו, יש לו חזקה. פירוש שני בדברי המשנה, מביאה הגמרא, רבי חנינה אמר, כוונת המשנה לומר כך, המרזב אין לו חזקה, כלומר שאם היה המרזב ארוך, כדי להרחיק את קילוח המים מהכותל יותר מכפי הצורך, מקצרו, רשאי, בעל החצר לקצרו, ויש למקומו חזקה, הכוונה לעניין זה, שאם בא בעל החצר לעוקרו לגמרי, אינו עוקרו ואפילו לא מצד זה של המזחילה, לצידו השני. כותב הריטב"א שכשבא לקצר את המרזב יעשה באופן שלא יגרום בזה שיטפטף על הכותל ויזיקנו. עוד כותב הריטב"א שמה שאמרו שאם היה ארוך מקצרו אם רצה מטלטלו מצד המסחילה לצידה השני, זהו בבעל החצר, שרק לו יש רשות לשנות את מקום המרזב, אבל לבעל הגג אין רשות לשנות במרזב דבר שמה ירבה את הנזק על בעל החצר. ויש מחלוקת ראשונים האם רבי חנינה חולק על רב יהודה בשמו של שמואל. הרשב"א ועוד ראשונים סוברים שלדעת רבי חנינה אינו יכול לעקור את המרזב ממקום למקום כלל ואפילו באותו צד. אבל הרשב"א והמאירי סוברים שגם לדעת רבי חנינה יכול לשנותו באותו צד, אלא שבא לומר שאף לקצרו הוא יכול. בפירוש שלישי למשנה מביאה הגמרא, רב ירמיה בר אבא אמר, כוונת המשנה לומר כך, אמר זאב, אין לו חזקה לעניין זה שאם רוצה בעל החצר לבנות תחתיו, בונה עד שמגיע למרזה ואין בעל הגג יכול לומר לו שיש לו חזקה על המרזה ומה שתחתיו, כיוון שאף על פי שנתן לו בעל החצר רשות לתלות את מרזבו באוויר החצר, לא נתן לו את הקרקע שלו שתחת המרזה ולא שיעבד לו את הקרקע שלא יוכל לעשות שם את צרכיו. יש למקומו חזקה, היינו לעניין זה שאם בא לעוקרו, שאם בא בעל החצר לעקור את המרזה ממקומו כדי לבנות בניין גבוה במקום שהיה המרזה, אינו עוקרו, כיוון שיש לבעל הגג חזקה על מקום המרזה. שואל המאירי, הרי בגמרא לעיל בדף חבית עמוד בית מבואר, שאסור לבנות סמוך לכותלו של חברו 400 מפני שדריסת הרגל מועילה לכותל ומחזקת את יסודותיו. הרי צר המאירי, שמדובר באופן שהמרזב משופע ומתרחק מהכותל יותר מ-400 ושם הוא בונה. או שמדובר בעיר ישנה ששם אין צורך לחזק את יסודות הכתלים. עוד הוא מקשה שמבואר בגמרא שם שיכול בעל המרזב לטעון שלא יבנה כדי שיוכל להציב שם סולם לעלות לראש הכותל. ואם כן, כיצד רשאי לבנות? כאן הוא מתרץ שהוא בונה בפינת הכותל שיכול להעמיד סולמו בכל צידו של הכותל ואינו צריך להעמידו דווקא בפינתו, או שחיוב זה של הרחקה הוא דווקא כשבונה מחוץ לחצירו, אבל כשבונה בתוך חצירו בין כך אין רשות לבעל הכותל להיכנס לשם כדי להעמיד בה סולמו. מקשה הגמרה על פירושו של רב ירמי הברבא ממשנתנו, תנן שנינו במשנתנו, אמא זחלה יש לה חזקה, וכיוון שאתן השנה את הדין הזה כהמשך לדין של המרזב אין לו חזקה, משמע שעל אותו עניין שלמרזב אין חזקה, למזחלה יש חזקה. אם כך מקשה הגמרא, בישלמה למאן דאמר אנח תרתי שפיר. לפי שמואל ורבי חנינה שפרשו את שני הפירושים הראשונים, מובנת המשנה, כלומר, לשמואל שפירש לגבי מרזב אין לו חזקה, שרשאי להעבירו ממקום למקום באותו הרוח, מובן שהוא צריכה המשנה להשמיע שמזחלה, יש לה חזקה ואינו רשאי להעבירה ממקומה כלל, כיוון שיש לה שימוש קבוע במקומה. וכמו כן לרבי חנינה שפירש לגבי מרזב שאין לו חזקה לעניין שאם היה ארוך מקצרו, מובן שהמזחלה יש לה חזקה, וזה כדי להשמיענו שאינו רשאי לקצר אותה אף כשהיא בולטת הרבה לאוויר החצר. אלא למאן דאמר לרב ירמיה בר אבא הסובר שכוונת המשנה מרזב ואין לו חזקה זה לעניין שאם רצה לבנות תחתיו בונה, ולדבריו הפירוש מזחלה יש לה חזקה, שיכול בעל מזחלה לעכב את בעל החצר שלו יבנה מתחת למזחלה, יש להקשות על כך מה היא נפקה לימינה, מה יצא לו מכך, כלומר מה אכפת לו לבעל מזחלה אם בעל החצר יבנה מתחת המזחלה, הרי אין לו בכך שום הפסד, ואף שיאבד לו את החצר לצורך המזחלה ואינו יכול לסלקה, מכל מקום הוא לא שיאבד לו את החצר לעניין שלא יעשה שם דבר שאינו מזיק למזחלה, ואם כן מדוע לא יוכל לבנות תחת המזחלה, תרץ את הגמרא, אחה במסחילה של בניין הסכינן. המשנה כאן עוסקת במסחילה בנויה מאבנים, שבאופן זה אמר לבעל המסחילה לבעל החצר, אל תבנה תחת מסחילתי, לא ניחה לי דתיטרה השיטאי. אינני רוצה שתתקלקל המסחילה שהיא עשויה ליפול מכל הפטיש והגרזן באיבנות בניינך. אבל המרזב אינו חשוב כל כך, ואפילו היה של אבנים, הרי הוא בונה תחתיו. פירוש השני כותב הרשב"ם, שהמשנה מדברת במרזב של עץ, שסתם מרזב הוא של עץ וסתם מסחילה היא של אבנים, אבל במרזב של אבנים רשאי לעקבו מלבנות. לפי הדרך הזו מבארים התוספות בדיבור המתחיל במסחילה, שהטעם שהוא צריכה המשנה לחלק בין מרזב למסחילה, ולא כתבה המשנה את החילוק בין בניין אבנים לבניין עץ במסחילה עצמה, כי רצו להשמיע דבר חידוש, שאף על פי שהמרזב אין לו חזקה, למקומו יש חזקה. אילו הריטב"א מבאר שאין הכוונה למסחילה של אבנים בדווקא, אלא הכוונה שנבנתה אחר בניין הכותל ולא נבנתה כחלק מגוף הכותל, והיא רעועה וקרובה ליפול אם ינדנד את הכותל. והוא כותב הריטב"א שלפי זה אם בא בעל החצר לבנות תחתיו בניין ארעי שאין בו חשש נדנוד הכותל, בונה. אומר הריטב"א שהכל לפי ראות עיני הדיינים. היד רמה ורבינו גרשו מבארים שמסחלה של בניין אבנים אם יבנה תחתיה עד שפתיו ולא יהיה למים מקום לירד לחצר ברווח אלא בצמצום, בזמן שהם משתאים, הם נבלעים במסחילה עצמה שהיא מגופו של הכותל והכותל מתרועע. אבל מסחילה של עץ, אין המים נבלעים בה כפי שנבלעים בבניין. ולא עוד, אלא שאינה מגוף הבניין והיא בולטת חוצה לו. ואף על פי שהמים נבלעים בה, אין הכותל מתרועע ולכן אינו יכול לעכב עליו מלבנות תחתיה. מביאה הגמרא דין בניין זכותו של בעל החצר במים המקלחים מהגג. אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל צינור של שופכין. כותב החתם סופר שמרזב זה למי גשמים וצינור הוא לשופכין. צינור המקלח מים מהגג לחצר חברו ובא בעל הגג לסותמו, הרי בעל החצר מעכב עליו, רשאי בעל החצר למנוע מבעל הגג שלא יסתום את מרזבו, משום דאמר לבעל החצר לבעל הגג, כי איך ידעת קנית לך חצר דידי למשדה בימיה, כשם שאתה קנית לך זכות בחצר שלי להשליך בו מים, לדידי נמי קני לימיה דאיגרח, כך גם אני קניתי לעצמי את הזכות לקבל את המים היורדים מהגג שלך דרך המרזב לחצרי. כלומר, בעל החצר נתרצה שיהיה בעל הגג שופך מימיו לחצר, ושיאבד לו את חצרו בשביל מימיו, רק על מנת שיזכה במים שיורדים מהגג שיוכל להשקות בהם אותיו. והרי זה דומה למקח וממכר, ואין בעל הגג יכול לחזור בו. יש מחלוקת ראשונים בגדר הזכות שיש לבעל החצר. הריטב"א כותב שהגג קנוי לו לעניין, שישפכו מימיו לחצר, והוא שיבוא מחמת טענה שקנה ממנו את הזכות הזו. ובדעתו זו כותב הנימוקי יוסף, שאם בא בעל הגג לסתור את גגו, אין שומעים לו, כיוון שהגג קנוי לבעל החצר למימיו. אלא שאם נפל הגג, הלכה לו זכותו, שהרי בא בטענת שיעבוד הגג, ואין כאן גג. והנתיבות משפט מבאר שאף על פי שמי הגג הם דבר שלא בא לעולם, שאין קניין חל עליו, הרי בעל החצר לא שיעבד לו את חצרו לשפיכת מימיו, אלא בשכר שיזכהו במימיו. וחיוב תשלומים חל גם על דבר שלא בא לעולם. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים בדבר. איתמר נאמר בבית המדרש לגבי הנידון הזה של צינור המקלח מים לחצר. ובא בעל הגג לסותמו, רבי יהושע היה אמר מעכב, יכול בעל החצר למנוע מבעל הגג שלא יסתום את מרזבו. רבי חמה אמר, בעל החצר אינו מעכב את בעל הגג מלסתום מרזבו, משום שלא שיאבד לו את מימיו, אלא כל זמן שהם יורדים לחצרו. והגמרא לכמן מבואר שרב חמה היה אביו של רבי יהושע היה. ואף על פי שאין זה מדרך ארץ להזכיר את הבן קודם האב, מכל מקום, נאמרה שיטת רבי יהושע היה קודם שיטת רבי חמה, לפי שהיה רבי יהושע היה חכם מופלג מאוד. ככה תוספות בדיבור המתחיל והאחות. אומרת הגמרא שנינו במשנה סולם המצרי אין לו חזקה. מבארת הגמרא את הדין הזה ושואלת היחידה ממה הוא סולם המצרי. משיבה הגמרא אמרי דבי רבי ינאי אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי. כל סולם שאין לו ארבעה חבקין, שליבות, מדרגות. אומרת הגמרא שנינו במשנה חלון המצרית אין לה חזקה וביירה המשנה איזו היא חלון המצרית. כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. רבי יהודה אומר, יש לה מלבן אף על פי שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה, הרי זו חזקה. שואלת הגמרא, מה ישנה גבי סולם דלא מפרש? ומה ישנה גבי חלון דמפרש? מדוע לגבי סולם המצרי לא פירש התנה של המשנה כמה הוא שיעורו? ואילו לגבי חלון המצרית פירש התנה את שיעורו כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה? משיבה הגמרא, לכך שנה התנה את שיעורו של חלון המצרית משום דקבאי, יפלוגי רבי יהודה בסיפה. לפי שרצה התנא להביא בסוף המשנה את דעת רבי יהודה החולק על השיעור הזה באופן שיש לו מלבן. לכך הוא צריך לכתוב מהו השיעור לדעת הנקמה. דנה הגמרא בדין חלון צורי, באילו אופנים יש לו חזקה. אמר רבי זיירא, חלון צורי שפיתחו לחצר חבירו ועשהו למטה מארבע אמות, שאינו גבוה ארבע אמות מקרקע הבית, ובעל החצר לא מחה בו שלוש שנים, יש לו למחזיק בחלון חזקה לעניין זה, שאם בא חברו לבנות כנגדו צריך להרחיק ממנו, כמבואר במשנה ליל בדף חב עמוד א', שהבא לבנות כותל סמוך לחלון של שכינו, יש לו להרחיק כנגד החלונות ארבע אמות כדי שלא יחשיך עליו. והטעם לכך שיש לו חזקה, שכיוון שהחלון גדול ונמוך ואפשר להסתכל דרכו לתוך החצר, לא היה בעל החצר מניחו לעשות כן ללא רשותו, אלא ודאי ברשותו עשה. וכמו כן יכול בעל החצר למחות בבעל החלון קודם שיחזיק בעל החלון בפתיחת חלונו, שלא יפתחנו לעבר חצירו. אבל חלון צורי שבנה אותו למעלה מארבע אמות מקרקע הבית, באופן זה אינו נוח להסתכל דרכו אל חצר חבירו, ואין בעל החצר מקפיד ולא חשש למחות. ולפיכך אין לו חזקה. וכמו כן בעל החצר אינו יכול למחות בבעל החלון מלפתוח כזה חלון לעבר חצירו, שהרי החלון אינו מזיקו כלל. ואילו רבי אילאה אמר, אפילו בחלון שהוא למעלה מארבע אמות, אמנם אין לו לבעל החלון חזקה, ומכל מקום יכול בעל החצר למחות בבעל החלון שלא יפתח את חלונו לעבר חצרו. יש מחלוקת ראשונים האם מדובר כאן גם לעניין החזקה של איזה קריאה, שכיוון שיחזיק אין השני יכול לתבוע ממנו, שיסתום את החלון שמזיקו. כותב הרשב"א שגם בחלון שאין בו היזק ראייה, מכל מקום כיוון שיכול להגיע לו היזק מפתיחת החלון, שהרי יש לו חזקה, וימנע ממנו לעתיד לבנות כותל סמוך לחלון, לכך יכול למחות בו בתחילה שלא לפתוח, כדי שלא יהיה בעל החצר צריך למחות בו בסוף כל שלוש ושלוש שנים. נחזור עוד פעם על המחלוקת. הגמרא דנה בדין חלון צורי באילו אופנים יש לו חזקה. אמר רבי זיירא, חלון צורי שפתחו לחצר חברו ועשהו למטה מארבע אמות, שאינו גבוה ארבע אמות מקרקע הבית, ובעל החצר לא מחה בו שלוש שנים, יש לו למחזיק בחלון חזקה על עניין זה שאם בא חברו לבנות כנגדו, צריך להרחיק ממנו כמבואר במשנה לאל בדף חב ב' עמוד א'. שהבא לבנות כותל סמוך לחלון של שכינו, יש לו להרחיק כנגד החלונות 400 כדי שלא יחשיך עליו. והטעם לכך שיש לו חזקה, כיוון שהחלון גדול ונמוך ואפשר להסתכל דרכו לתוך החצר, לא היה בעל החצר מניחו לעשות כן ללא רשותו, אלא ודאי ברשותו עשה. וכמו כן יכול בעל החצר למחות בבעל החלון קודם שיחזיק בעל החלון בפתיחת חלונו, שלא יפתחנו לעבר חצרו. אבל חלון צורי שבנה אותו למעלה מ-400 מקרקע הבית, באופן זה אינו נוח להסתכל דרכו אל חצר חברו ואין בעל החצר מקפיד, ולא חשש למחות, ולפיכך אין לו חזקה. וכמו כן בעל החצר אינו יכול למחות בבעל החלון מלפתוח כזה חלון אל עבר חצרו, שהרי החלון אינו מזיקו כלל. אילו רבי אילה אמר, אפילו בחלון שהוא למעלה מ-400 אמנם אין לו לבעל החלון חזקה, ומכל מקום יכול בעל החצר למחות בבעל החלון שלא יפתח את חלונו לעבר חצרו. מנסה הגמרא לבאר את טעם מחלוקתם. לאם האם נאמר שבקופין על מידת סדום כמפלגין, החלקו רבי זירא ורבי אילה, בדין קופין על מידת סדום, כלומר, האם אפשר לכפות אדם שלא יתנהג במידה זו שאינו מוכן להנות את חברו אף שאינו נחסר בכך, כלום, שהיא מידת סדום, שכן היה מנהגם של אנשי סדום, שהיו רוצים שלא יעבור אדם בגבולם ויהנה מארצם, אף על פי שהארץ הייתה רחבת ידיים ולא היו נחסרים מכך כלום. דמר סבר רבי זירא סבר קופין על מידת סדום, ולכן אם היה החלון גבוה יותר מ-400 שאינו יכול לראות משם לתוך החצר, ואין בעל החצר נחסר בכך כלום, קופין אותו שלא ימחה בבעל החלון מלפותחו. ומר סבר רבי אילה סבר שאין קופין על מידת סדום, ולכך יכול בעל החצר למחות בבעל החלון שלא יפתחנו לחצרו. שואל הריטב"א, איך ייתכן שלא יהיו קופין על מידת סדום, והוא מתרץ שוודאי לדברי הכל אין כאן מידת סדום ממש, משום שיש כאן היזק ראייה, שהרי יש לחשוש שבזמן שיבוא בעל החלון לנקות את ביתו או את חלונו, יעמיד שם ספסל ויסתכל לחצר חברו, אלא שכיוון שאין זה מצוי שיעשה כן, הרי זה רק קרוב למידת סדום. ממילא סברה הגמרא, שנחלקו בזה המוראים האם קופים באופן זה. דוחה הגמרא ואומרת לא, בכך נחלקו. ולעולם כולי עלמא הכל סוברים קופים על מידת סדום. ושי ניחא שונה הדבר כאן לשיטת רבי אילה שיכול בעל החצר למחות בפתיחת החלון, משום שיש לו חיסרון בדבר ואינו מידת סדום. דאמר לי בעל החצר לבעל החלון, זימנין דמוטבת שרשיפה תותח וקיימת וכחזית. לפעמים אתה עשוי לשים שרפרף ספסל תחתיך, ותעמוד עליו ותסתכל לתוך הצעירי, ולכך אין במחאתי מידת סדום. ועל כך השיבה הגמרא לשיטת הריטב"א, שרבי אילה סובר שיש לחשוש שבכל יום ויום יעמיד שרפרף, כדי לזון את עיניו או כדי לראות את גנו ופרדסו, ואין בזה אפילו משום קרוב למידת סדום. אם כן מבואר בגמרא שלולי מה שקופים על מידת סדום, בדבר שזה נהנה וזה לא חסר, ודאי היה יכול למחות שלא לפתוח חלון על אוויר חצירו, ובטעם הדבר מבאר הקצות החושן בסימן קופנון דלת, לפי שעל ידי פתיחת החלון נהנה חברו מאוויר חצירו. והרשב"א כותב שגם אם אין בית או חצר של תשמיש כנגד החלון, יכול בעל החצר למחות, מפני שאם ירצה לבנות שם בית לאחר זמן, יזיקנו זה בהזק ראייה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, ההוא דעתה לקמי דרבי עמי, מעשה באדם שבא לפני רבי עמי, לפי שהיה לו דין תורה עם חברו, משום שרצה לעשות חלון למעלה מ-400, והיה בעל החצר מוחה בו. שאל את רבי עמי מה דינו, שדרה לקמי דרבי אבא בר ממל, שלח רבי עמי את השואל לרבי אבא בר ממל, אמר לרבי עמי, לרבי אבא בר ממל, אביד לי תפסוק לו את הדין כדעת רבי אילה, שיכול בעל החצר למחות. והטעם שלא דן אותו רבי עמי עצמו, מבאר הריטב"א, משום שאף על פי שמסברה היה נראה לו כדעת רבי אילה, אולם כיוון שקיבל מרבותיו שהדין הוא כרבי זירא, לא רצה לדון בעצמו ושלח את הדין לרבי אבא בר ממל, כיוון שידע שהוא קיבל מרבותיו שהדין הוא כרבי אילה. מביאה הגמרא אופן שאפילו חלון כלשהו יש לו חזקה. אמר שמואל, ולאורה חלון העשוי להכניס אור לבית אפל שלא היה שם אור ממקום אחר אלא משם. דהיינו שכיוון שבעל הבית מוכרח לקיים את החלון הזה בשביל תשמיש הבית, בוודאי שנעשה לקביעות בכל חלון שהוא. אפילו אינו גדול אלא כלשהו יש לו חזקה. שכיוון שדבר של קביעות הוא שכל הימים צריך אדם לאור, ובלי זה אינו יכול להשתמש בביתו, לא היה לו לבעל החצר לשתוק. וכל מה ששנינו במשנה שחלון המצרי אין לו חזקה, היינו דווקא כשאינו עשוי לאור, אלא רק להביט דרכו. המורדכי מבאר שחלון מצרי אין לו חזקה לפי שתשמישו לאוויר, ולכך לפעמים הוא סגור, וכיוון שיכול בעל החצר להשתמש כנגדו כשהוא סגור, לא חשש למחות בו. אבל חלון העשוי לאורה שלעולם הוא פתוח ואינו יכול להשתמש כנגדו לעולם, היה לו למחות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נ"ח עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד הייתה עשויה מערת המכפלה? שאלה שנייה, למה הייתה כוונת זה שציווה לפני מותו בעומרו, אפר, עצמות ומוכין. שאלה שלישית, כיצד גילה רק רבי בנאה, מי הוא הבן אדם האמיתי של האב ששאר הבנים לא היו שלו? שאלה רביעית, באיזה אופן יש לפסול מלדון בדיין שנכנס לדין ויצא חייו? את התשובה אנחנו מחפשים בתוספות. שאלה חמישית, מה הביור שאמר זה ואין לו חזקה? והשאלה האחרונה על דף נונחת, מדוע שיהיה אכפת לבעל המזכילה אם בונים תחתיה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, חג באדר, חף ג' באדר, תפשין, עין זין, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף נונחת. עם הסרט בבא בתרה, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, חף ד' באדר, תפשין, עין זין, ונלמד דף נונחת. ממסכת בבא בתרא, לקרוא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.